מתנצל מאוד מאוד על העיכובים, אני התאחרתי בהזכרה. נבקש, אם ניתן באמת, לוודא וידור גמור על הפלאפונים. בסדר? אפשר להתחיל? יורשה לי לשטוח קודם כל בהקדשת השיעור לעילוי נשמת משה אהרון בן אלעזר מיכאל, שנפטר בט' באלול תשס"ד, מוקדש על ידי בנו אלעזר זלנפרוינד וביתו יוטה מדמוני, שמוקדש לעילוי נשמתו של אהובי ויקירי משולם חנן רט. יורשה לפתוח בכמה, קודם כל להזכיר לעצמנו, חנני, שבאמת היה חלק הכי בלתי נפרד מהשיעור הזה ומהמקום. האחרונה ראינו אותו פה מצלם בקביעות. חנן נפטר ביום חמישי בשעות המנחה לקראת הערב. וכל השיעור כולו וכל הדברים כולם נובעים מהרגעים ומהתחושות האלה שלפני, של ממש ממש סמוך אחרי, הבינו שם קרוב מאוד גם בשעת צאת הנשמה, של מחשבות מתוך זה, והדברים מחוברים ומשולבים עוד יותר קשה בתחושות של היום שלנו. היום בבוקר ניגש אליי באמצע התפילה תלמיד בישיבה והוא בוכה. אומר לי הרב, אמרו לי שעכשיו בטלוויזיה יש את התמונות, רואים. אומר לי שרואים את הטנקים הבורחים היוצאים, אבל בצד השני של המסך את בתי הכנסת המתחילים לעלות באש, את השריפות. חייב לומר שלשנייה אחת פתאום חשבתי שאני מבין פשט חדש, מקברי קצת, שאף פעם לא הבנתי. חז"ל דנים על פסוק, מזמור לאסף, אלוהים באו גויים נחלתך, טימאו את היכל קודשך. וכך מתארים את החורבן, וחז"ל שואלים, מזמור? זה מזמור? זה פותח במזמור לאסף, קינה לאסף מבעילי. חז"ל עונים מה שהם עונים. אבל חשבתי לעצמי, בעולם הכל כך מטורף שאנחנו נמצאים בו עכשיו, הרי עד אתמול שלשום חשבו שיפקדו על יהודים לשרוף בתי כנסת. אולי מזמור לאסף, אלוהים, באו גויים נחלתך. הרגעים הנוראים שלנו, אולי גם זאת נקודת לא עלינו מזמור. והדברים מחוברים מאוד. אני אחרי שכל התקופה דברים פרטיים וכלליים מתחברים כל כך ביחד, אני חייב להזכיר תזכורת אישית אחת. משה, ייבדל לחיים ארוכים, אחיו של חנני והספדו, סיפר לחנני שהוא היה בגוש קטיף כל הזמן, וסיפר כמה חנני היה בתוך הדברים. והוא אמר שכשהוא היה בכפר דרום, וכל הזמן התפילה שזה לא יהיה ולא יהיה ולא יהיה ולא יהיה, ואז כשהגיעו לשער והחיילים נכנסו, הוא אמר, אז לחנני הבנתי שזה הסוף גם של כפר דרום וגם שלך. והוא הביא אפר מכפר דרום, מאז אספתי אפר מכפר דרום כדי שאוכל לשים אותו עכשיו בקברך. והחיבור של זה ביחד, אני חושב, כל כך אמיתי, כל כך נכון, ולכן כל כך מחייב חשיבה. אני בבוקר בסוף התפילה לפני שפתחנו את ארון או את ארונות הקודש בישיבה, שם נמצאים היום גם כמה וכמה ספרי תורה מגוש קטיף, מנצר חזני ומבדולח ומנבית קלים. לפני שפתחנו ואמרנו אבינו מלכנו, שמע ישראל, לפני כן מה שחשתי מהיום בבוקר הוא את הפסוקים שבהם אני רוצה לעסוק היום ביחד. את הרגעים של דוד המלך כשהוא מתפלל על הילד, ואת הרגעים אחרי שתפילותיו לא מתקבלות והוא קם ומתמודד אחרת. אני רוצה ללמוד ביחד את הפסוקים הללו, ומתוכם באמת לנסות לחשוב מכאן ואילך על תפקידנו, על ענייננו, ויהיו הדברים באמת עם כוח גדול לכולנו, וגם עילוי באמת לנשמתו של ילד תם וישר ואהוב ואוהב של חנני, זיכרונו לברכה. הסיפור מתחיל, כזכור, בהמשך הדברים נשוב גם אל הפרשה, או לפחות אל ההפטרה, נגיע לדברים בהמשך. כל השבתות שלנו הן שבתות של נחמה, ונגיע לדברים ולעומק ניסיון, עומק ההבנה בנחמה. הפסוקים הללו נמצאים בהמשך דבריו של נתן הנביא בבואו אל דוד המלך. נתן הנביא בא אל דוד לאחר סיפור דוד ובת שבע, ומושה לו את משל כבשת הרש. לאחר שהוא גם מסביר לו שבנמשל זה הוא. וכשדוד המלך מבין על פי הנמשל מי הוא הרש ומי הכבשה ומה הוא בנמשל, אומר לו נתן הנביא שהקדוש ברוך הוא ישלח לו עונש כבד מאוד. ובהמשך אומר דוד אל נתן, ויאמר דוד אל נתן, חטאתי לשם. שימו לב, אגב, להפסקה באמצע הפסוק. פרשה של תשובה, פרשה מרתקת. ויאמר דוד אל נתן, חטאתי לשם. אגב, בתהילים יש פרק שלם שמתאר את דוד בבוא נתן ודוד בת שבע, הרב כבסייני מאבוני ומחטתי תהריני, אל תשליחייני לעת זקנה. כל הפסוקים הללו נמצאים בעקבות הסיפור הזה. ויאמר דוד אל נתן, חטאתי להשם, ואתם רואים בצילום את ההפסקה באמצע הפסוק, את המחשבה, את מה שאי אפשר להגיד, את הדממה, שהיא הקול הכי חזק של כל המילים. ויאמר נתן אל דוד, גם השם העביר חטאתך, לא תמות. אפס, כי ניאצת את אויבי השם בדבר הזה. יש כאן כמה פירושים. אולי נסתפק בפירוש האחד בראשונים. ניאצת את אויבי השם בדבר הזה, פירושו, גרמת למי שרוצים להיות אויבים, שיתפסו בזה. ניאצת, נתת כוח, תדלקת. ניאצת את אויבי השם בדבר הזה, גם הבן הילוד לך מות ימות. תינוק קטן. וילך נתן אל ביתו, ויגוף אדוני את הילד אשר ילדה אשת אוריה לדוד, ויאנש. ויאנש באלף, הלך מצבו ונהיה אנוש יותר ויותר. ויבקש דוד את האלוהים בעד הנער, ויצום דוד צום, ובא ולן ושכב ארצה. סיפור מופלא. המלך, דוד, שוכב על הרצפה, צם, לא אוכל, ויקומו זקני ביתו עליו להקימו מן הארץ, ולא אבה, ולא ברא איתם לחם. והי ביום השביעי, וימות הילד, ויראו עבדי דוד להגיד לו, כי מת הילד, כי אמרו, הנה בהיות הילד חי, דיברנו אליו ולא שמע בקולנו. ואיך נאמר אליו, מת הילד ועשה רע? אי אפשר לדבר איתו. תראו איפה הוא היה כשהילד חי. נאמר לו, מת הילד? ועשה רעה, מה הוא יעשה? לעצמו? למי? מה יהיה? וירא דוד כי עבדיו מתלחשים. ויבן דוד כי מת הילד. ויאמר דוד אל עבדיו, המת הילד? ויאמרו, מת. ויקום דוד מהארץ, וירחץ, ויסך, ויחלף שמלותיו, ויבוא בית אדוני וישתחו, ויבוא אל ביתו וישאל, וישימו לו לחם ויאכל. ואמרו עבדיו אליו, מה הדבר הזה אשר עשית? בעבור הילד חי, צמת ותבק, וכאשר מת הילד, קמת ותאכל לחם. ויאמר, בעוד הילד חי, צמתי ואבכה. כי אמרתי, מי יודע? וחנני אדוני, וחי הילד. ואתה מת. למה זה אני צם? האוכל להשיבו עוד? אני הולך אליו, והוא לא ישוב אליי. וינחם דוד את בת שבע אשתו, ויבוא אליה וישכב עמה ותלד בן, ותקרא את שמו שלמה. ואדוני אהיבו. וישלח ביד נתן הנביא ויקרא את שמו ידידיה בעבור אדוני. אגב, אולי עוד לפני שנתחיל בכלל, שאלת חז"ל ההלכתית הראשונה בסיפור היא איך מותר לו לבטל את אבלותו. מה פירוש קם ושותה ומחליף סמלותיו? הוא אבל על הילד שלו. יש כמה תשובות. 30 יום, שזה לא מן התורה, יש כמה תשובות. מרתקת היא התשובה של הרד"ק. היא לא תשובת חז"ל. ובה אפתח, ואז נחזור אל הסיפור. ויקום דוד מן הארץ, רואים במקור 2, הרחיצה והשיחה וחילוף הבגדים אסור לאבל בימי אבלו. ואך עשה אותם דוד? זו השאלה. תשובה. יש לפרש כי קודם קבורה עשה כן, שלא מתחייב עדיין באבלות. ענינות, הוא עונן. מעניין מאוד הרד"ק הזה. ובעבור שהיה רוצה לבוא בית השם להשתחוות ולהודות על הרעה. רחץ וסח וחילף שמלות, תשמעו טוב, שחייב אדם לברך על הרעה, להודות את השם ולקבל בשמחה כשם שהוא מברך על הטובה, שנאמר חסד ומשפט עשירה, עם חסד עשירה, עם משפט גם כן עשירה. וכתיב כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא, צרה ויגון אמצא ובשם השם אקרא. ולא נוכל לפרש כי הרחיצה והשיחה לא הייתה ביום המיטה, אלא עד הלילה שאחר, שאין חיוב באבלות מן התורה אלא יום מיטה בלבד. אומר הרד"ק, אינני נכנס עכשיו לכל הדיון ההלכתי שהוא ממשיך בו, מעבר לדברים המצולמים פה. למה הוא עשה את זה? כדי להגיע למדרגה הזאת של חייב אדם לברך על הרעה, כשם שהוא מברך על השמחה, הוא רצה לבוא בית השם ולהשתחוות. צריך לתפוס את זה, זה דבר שחייבים לקלוט אותו. חייבים לקלוט אותו לא כשהילד חי, כשהילד מת. ובתי הכנסת נשרפים. אמרתי לעצמי היום, פתוח סוגריים לשנייה, ריבונו של עולם, תסתכל אתה, מה בין בניך לבין בני האמה הזאת? 30 שנה, תראה מה עשו מגוש קטיף. תראה מה הם מסוגלים לעשות תוך פחות מחצי דקה מאז שהם נכנסו. תבחר. הרי אף אחד לא ציפה למשהו אחר. הם לא סוגיה. יישרפו השורפים, הם לא סוגיה בכלל. הם רק חיזוק להבנת מה שהוא כן סוגיה. אנחנו. אתם מבינים את המשפט הזה של דוד המלך? ואתה מת. למה זה אני צם? האוכל להשיבו עוד? עד כאן הבנתי. עכשיו, אני הולך אליו. והוא לא ישוב אליי. זה משפט החיתום של דוד לכל הסיפור. ומהמשפט הזה הוא מקבל כוח ללכת לנחם את בת שבע, ומזה בא לעולם שלמה. כפי שהזכרתי, סיפרו לי על אותה אישה צדקת בגדיד שיצאה מביתה, שהוא נחרב או מתחיל שם לעלות באש משהו שם. היא עוזבת את ביתה כשבאים להוציא אותה, מסתכלת לשמיים. לא הייתי בגדיד, הייתי בנצר באותו זמן. היא אומרת, ריבונו של עולם, את הבית שלי נתתי. אולי תיתן כבר את שלך. אני הולך אליו, והוא לא ישוב אליי, ואז מגיע לעולם שלמה, שמביא את הבית שלו, ושבזה הוא עוסק. החיבור הזה הוא מופלא. ומה פירוש החלק הראשון שהוא אומר? מה פירוש? מי יודע, וחנני השם וחי הילד? למה שיחון אותך? הרי הקדוש ברוך הוא אמר לך שהילד ימות. הוא גם אמר לך שזה בחטאך. הוא אמר לך, מפורש, נתן הנביא אמר הכל. מה זה מי יודע? הקדוש ברוך הוא יודע. כלומר, לשני הצדדים צריך להכיר מה יש פה. המוחלטות היא דו-סטרית. המוחלטות להשתדל ולהתפלל ולשכב על הרצפה ומן הסתם לעשות כל השתדלות רפואית הכי מוזרה שיש בעולם. כשברור לך לחלוטין שהסיכוי הוא אפס. היא במוחלטות מיוחדת מאוד פה. העבדים כבר לא יודעים איך לדבר איתו. הם אומרים, הוא יעשה לעצמו רעה, זה המלך. ומיידית המוחלטות של הקימה למעלה, של לרחוץ, להחליף שמלות. אז מה זה מי יודע וחנני השם וחי הילד? ומה זה? אני הולך אליו והוא לא ישוב אליי. ואם באמת דוד המלך עושה את זה כדי לקיים מברך על הרעה כשם שמברך, אני חוזר על המילה ברדק הקשה כל כך, בשמחה, בשמחה על הטובה, אז כדאי ללמוד את זה, כי אולי דוד המלך מלמד איך עושים את זה. אני חושב שמה שקורה כאן בפסוקים האלה הוא תיאור שנכתב כנבואה לדורות, כי הוא הכי אישי, וברגעים האלה גם הכי כללי וציבורי לכולנו. והכל ביחד. חנני, אנחנו עוסקים בחנני, השם של חנן, אבל חנני זו מילה מעניינת מאוד בעברית. הראשון שמשתמש בה הוא יעקב אבינו. כשעשיו מסתכל עליו ושואל מאיפה כל הילדים האלה, מאיפה כל המחנה הזה, מאיפה כל הדבר הגדול הזה, עונה לו יעקב במילים במקור 5, שהכל הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך. ואז מבקש ממנו עשיו לקחת מנחה, יעקב מסרב, אבל יעקב מפציר בעשיו שיקח מהמנחה שלו. והוא אומר לו, קח את ברכתי אשר הובאת לך. אתה יודע מהי הברכה שלי? כי חנני אלוהים וכי יש לי חול. ויפצר בו ויקח. שני מקומות שבהם אותה מילה. חנני אלוהים. נכון, זו מילה שאנחנו משתמשים בה בסליחות כל יום ויום, למי שכבר אומרים, ונמשיך ונשתמש בה בסליחות ובימים הנוראים כל הזמן. חנון ורחום, ערך אפיים. כשאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא לחון, אנחנו מבקשים חנינה. חנינה לא מבקש מי שריצה כבר את עונשו. חנינה מבקש מי שיודע שלא מגיע לו. חנינה פירושה בעברית מתנת חינם. זה שונה מרחמים. אני לא מבקש מאבא חנינה. מאבא אני מבקש שכרחם אב על בנים כן תרחם. אני מבקש מהמלך חנינה. מהנשיא אני מבקש חנינה. דוד המלך אומר, אתם יודעים עד כמה ברור לי מה אנחנו יכולים להבין במדרגתו של דוד, אבל הנה השיעור. אתם יודעים עד כמה ברור לי שלי לא מגיע כלום? מוחלט. ברור לחלוטין. אני לא בא לבקש בשם שום זכות, כי אין שום דבר שאותו אני אוחז כשאני בא לבקש. אני בא לבקש בשם דבר אחד, חנני, השם וחי הילד. השם הוא אל חנון, ויש בעולם חנינות, וחנינה יש רק למי שיודע שלא מגיע לו כלום. ונתן הנביא אמר לי, מת הילד, ואני מכבד מאוד את אמירתו, ועכשיו אדוני, קום ולך הביתה. וילך נתן אל ביתו. עכשיו תפקידי. ותפקידי העיקרי הוא להוציא כל זיק של אגואיזם מהתמונה. לא אני. חנני. מסירות נפש. אתה יודע, עשיו, מה הברכה שיש לי לתת לך? דיברנו על זה הרבה פעמים. הרי מה לי יש לתת לך, עשיו המיליארדר? לך יש את כל אלופי עשיו ותמנע וכנז וכל מה שיש. מה יש לי לתת לך? לי אין לתת לך מנחה גדולה. 20 תיישים, 20 גמלים. אבל יש לי לתת לך ברכה גדולה. אתה רוצה ברכה? אני אגיד לך. יש לי קול. לי יש קול. אתה יודע מה זה יש לי קול? איך אומר שם עשיו? יש לי רב. תשמע עשיו, לך יש רב. יש לך הרבה. חבל שתיתן, כי אם תיתן יהיה לך רב מינוס 200. ואתה בטח תרגיש את זה בבנק. אבל לי יש ברכה. אין לי רב כמו שיש לך. או יש לי. אתה יודע מה? זה בעצם לא משנה. הברכה שלי היא שמה שיש לי זה הכל. זאת הברכה היחידה שיש לי. אתה יודע למה? כי שום דבר ממה שיש לי הוא לא שלי. כל מה שיש לי חנני אלוהים. לכן יש לי קול. אתה לא רוצה קצת מהברכה הזאת? אני אתן לך מהממון שלי. דרכו, אולי תתפס הברכה הזאת, שגם אתה תוכל לחיות בעולם של חנני אלוקים. ואולי גם לך קצת יהיה קצת קול. הקול. השם ברך את אברהם בקול. הידיעה הזאת, אגב, של חנני אלוקים ורק לכן יש לי קול, היא כל כך עמוקה, שכשחושבים רגע מעשית מה קורה ליעקב, אז קוראים לו שלושה דברים עכשיו. הוא חוטף מכה מהמלאך וצולע על יריחו. כלומר, גופו ניזוק. בלילה שלפני הפגישה עם עשיו. הוא מפסיד ממון, כי הוא נותן כסף לעשיו. וכשהוא מסכם 20 שנה, כמה תורה הוא הפסיד. כמה זמן תורה הלך לאיבוד כדי לעסוק בפוידשטיק עם לבן. ומה כתוב בפסוק הבא? מקור 5. ויבוא יעקב, איך? שלם עיר שכם. איך אומר רש"י? שלם בתורתו, שלם בגופו, שלם בממונו. הפוך. חסר בתורתו, חסר בממונו, חסר בגופו. אם אתה חי בעולם של חנני, אבל זה בלי פוזות, זה לא בכאילו, ויש לך הכל, כי כל מה שיש לך זה חנני אלוקים, אז אתה שלם, כי אי אפשר לפגוע בך. ויבוא יעקב שלם. לפני מות הילד, אומר דוד המלך, לא רוצה לשמוע כלום. לא רוצה לשמוע את הוורטים שלך עכשיו, נתן הנביא. אני אומר את זה חריף. לא רוצה לשמוע עכשיו כלום. אני רוצה עכשיו דבר אחד. להתארטל מכל מה שנראה לי שהוא בר קיום קטן פה. אין לי כלום. כל מה שיש לי זה את הקשר לאינסוף. ואם אני אצליח להעביר את זה, אז הכל בידי שמיים, נכון? חוץ מיראת שמיים. אבל באותה שנייה ברור לי שלא רק שהתשובה יכולה להיות לא, ושלא זה גם כן תשובה, שהזכרנו בשבוע שעבר, אלא שהתשובה ההגיונית היא לא. התביעה שלי לתשובה כן היא ממקום של חנני. מהמקום ההגיוני התשובה היא לא. למה סתם לקום בבוקר זה חייב להיות תשובה כן? כי החלטתי שאני צריך לקום בבוקר. אולי זה שקמתי היום בבוקר זה נס לא פחות גדול מהנס הכי גדול בעולם. כי מהמקום ההגיוני, נשמה שנתת בי הוחזרה. והמחזיר נשמות לפגרים מתים לא אומר אדם על מת, אלא על עצמו, בבוקר. אתה באמת חש כך? אתה באמת חש שבשורת ההיגיון והדין אתה מת שקם לתחייה בבוקר? כי חנני אלוקים וכי יש לי כל. ואז דוד המלך מאבד את הכוח, כביכול. כך זה נראה כלפי חוץ. והעבדה וזקני ביתו חוששים מה נגיד לו עכשיו כשמת הילד. ואז הילד מת. אז קורה הדבר המופלא הבא. הילד מת. ולא אוכל להשיב עוד. אני הולך אליו. והוא לא ישוב אליי. אתם יודעים מה הפשט? אני תמיד כמעטתי את המשפט הזה מכל מיני כיוונים. זה משפט שאף פעם לא עוזב אותי. ונדמה לי היום, שמכל הדברים האלה אני מבין אותו אחרת לגמרי. הילד הזה, אומר דוד המלך, הוא ודאי צדיק גמור. הוא תינוק בן יומו, בן 7 ימים, הוא ודאי כל כולו צדיק. לי יש חשבונות. ברמתו של דוד המלך. הטבע הוא שילד הולך אל אבא. הטבע היה ש אני אשאל מי יבוא אל אבא והוא יבוא אליי. אבל השתנה. הוא ממשיך בעולם של איזה תוהר שהוא ודאי לא בממדים שאני מבין בכלל. הוא נעלם עכשיו. עכשיו יש לי תפקיד. אני אפגש איתו. אחרי 120. אני אפגש איתו. האם אני אהיה ראוי להיפגש איתו? כל אותם תחושות, כל אותם שאלות, כל אותם תהיות שוברות על כל אחד, בפרט ובכלל, של אבל אשמים אנחנו ושל עשיתי מספיק ושל אולי לא ושל אולי זה לא נכון ושל אולי זה אחרת, הוא לא ישוב אליי כדי לדסקס איתי את העניינים. אני הולך אליו. בעצם מרגע זה כל חיי, אני אב שקול שהולך אליו. אני יודע, חושבים שאני הולך לעבודה ואני חוזר, אבל אני הולך אליו. אני הולך כדי להגיע אליו, ושכשאגיע אליו, אני אוכל לבוא עם עולם אחר מזה שהוא עזב פה, כשהוא היה צריך לעזוב אותו. אני הולך אליו ואני אצטרך להיות במקום שבו אוכל להיפגש איתו. הוא לא יבוא אליי. הוא לא יורד למטה. אני חייב ויהיה לבוא למעלה. ואם אני הולך אליו, זאת אומרת, יש לי עכשיו מה לעשות. אני הולך. אני צריך לעבוד. אני צריך לענות תשובות להמון שאלות. התשובה הייתה לא. אז מה אני עושה עכשיו? כיוון שאנחנו פה בתוך המשפחה ועוסקים גם בחנני, אני מזכיר במילה אחת, ממש 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 שניות, דקות או חצי דקות, לא יודע כמה, אחרי יציאת הנשמה, יציאת סוף שמה ישראל, אבא אליי, דיבר הדברים הזה שירות בי. הוא אומר, האחרונה החזקתי את הראש שלך, הייתה בלידה. ועכשיו שוב, ואני אומר לך, זה לידה. אני מרגיש לידה. מי אמר, הוא אמר לי, שאין לגברים רחם? היה לי קשה, אלה היו המילים, דקות, פחות מדקות. אני בלידה. אבל בלידה של כאן, הוא שב אליי. ובלידה הזאת, אני הולך אליו. ואם התשובה היא שהלידה צריכה להיות כזאת, אני מתחיל לעשות. אכן אני צריך לקום ולהחליף שמלות ולרחוץ ולאכול לחם ולהתחיל ללכת אליו. תפיסת עולם מופלאה. וכשאני מתחיל ללכת אליו, כמו נחשון בין המנדב שקופץ לים, הקדוש ברוך הוא כבר יעזור לי שיגיע שלמה. את הבית שלי נתתי. עכשיו תיתן את שלך. כשמעמיקים, זאת לידה לא מובנת. אבל היא מאוד הגיונית. באיזשהו מקום היא הרבה יותר נצחית. היא לא זמנית. היא קשה מאוד, כי האחריות עוברת אליי. היא קשה בעיקר כי האחריות עוברת אליי בשעה שיש לי תחושה שלי אין כבר כוח, כי הכוח נגמר. כי הוא נגמר אם הילד מת. ואם הילד המת, הוא נגמר. ואז בא דוד המלך ומגלה את ההפך הגמור. הילד המת מפסיק את הכוח של חנני השם וחי הילד, ואומר, לא נתתי לך את החנינה הזאת. לא עם קו. ועכשיו מיד שהקלת את זה, אתה הולך אליו. ביקשת להשיב אותו אליך? התשובה לא היא גם התשובה כן, לאתה הולך אליו. דבר מדהים. התשובה לא היא, הוא לא שב אליך. היא אוטומטית, ואתה צריך להתחיל ללכת אליו. וללכת אליו יכול להישמע למישהו מדכא מאוד, כי ללכת אליו זה... ובעולם של עומק ואמונה, ללכת אליו פירושו להוביל עולם למקום אחר לגמרי מההפוך על הפוך מהלידה הזאת. יש גמרא מוזרה מאוד שאומרת שאפשר ללמוד על תחיית המתים בקל וחומר. מראה במסכת ברכות, שתחיית המתים נלמדת בקל וחומר. מה קל וחומר? היגיון פשוט. תינוק, איך נולד? כשהתינוק נוצר, בשעת הזיווג, הוא נעשה בחשאי. נכון? וכשיוצא, יוצא בקולי קולות. גמרא בברכות. אדם מת. אז כשהוא מת, אז מה קורה? קולי קולות. נו, אז כשהוא יקום, לא על אחת כמה וכמה שיהיו קולי קולות. גמרא מאוד מוזרה. לא הבנתי אותה אף פעם. הרב טיקוצ'ינסקי מסביר אותה כל כך פשוט. אומר, כשתינוק נעשה, יוצא טיפה אחת של זרע, ונעלמת מאלף טיפות אחרות שנמצאות לידה. היא נעלמת עכשיו. כשהיא נעלמת, מה אומרות כל חברותיה? מסכנה, הלכה. היה פה קצת חיים, והם נעלמו. ומתחילים להסתכל, ואומרים, אף אחד לא חוזר. וזה נעלם, ונרכב, ועוד יותר נרכב. ולאט לאט מתחיל להיווצר משהו, אבל במעמקים, במעמקים. ובמקום לגמרי אחר. והדבר הזה נוצר ונוצר ונוצר ונוצר, והטיפה הזאת שמתה לנו יוצאת בקולי קולות. וכשטיפת חיים של איקס שנים פתאום נעלמת לנו, האם אנחנו לא אותם אלף טיפות זרע שטיפה אחת של חיים נעלמת להם, ומהמקום שהם נמצאים זה הסוף. ומהמקום שדוד המלך נמצא בילד המת, זה רק ההתחלה? זאת הלידה? אז אבי אמר לי את המשפט זאת לידה, אני לא מפסיק לחשוב על המושג הזה. אני הולך אליו. המסלול השתנה. כל החיים היו שניפגש. זה ממשיך. רק מעכשיו זה התפקיד שלי. לכן אני צריך לעשות אחר. אני לא יכול להתחלק, חצי תעשה אתה, חצי אני אעשה, ולכן חצי אני יכול לנוח. איך אומר הרד"ק? אתה מתפלא איפה היה האבל? לפי הרד"ק זה פילי פלאות, האבל בא. בערב, מחר, קברו אותו והתחיל האבל, וניחמו. אבל בהברקה של ההתחלה, בענינות, עוד לפני הקבורה, עוד לפני הקבורה פירושו, עוד לפני שראיתי את היש של האין, כשרק נגעתי באין סופי הזה, שם דוד קם ורחץ וסח והחליף סמלותיו ועברה לחם ואמר, אני הולך אליו. קשה מאוד להקל, אבל כדאי לתפוס. זאת ההלכה. ואולי הדברים שאמרנו עכשיו יכולים טיפה, טיפה, טיפה לסדר אותה, אבל זו הלכה כל כך קשה. זוכר שפעם הבאנו את ההלכה הזאת. במקור השלישי למטה, על שמועות רעות מברך, ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם, דיין האמת. אינני יודע אם בשם ומלכות או בלי שם ומלכות, היום ודאי שצריך היה לברך דיין האמת. ולעתיד צריך לברך היה דיין האמת רק על דבר אחד, יותר מהכל. על האדישות שבה עוברים שריפות בתי כנסת בליבותינו. על האדישות, על נגמר וממשיכים. אבל בו זמנית גם התרחש הדבר הבא. הילד מת. עכשיו אני צריך ללכת אליו. ולפני שאקרא את סעיף ג', שהוא מאוד מאוד חשוב, אני רוצה לומר על זה משפט. אני מרגיש, דיברנו על זה בשבוע שעבר מכיוון אחר, אני מוכן לחתום על זה. אני מוכן לחתום בצורה הכי בטוחה שיש. שאין עוד מקום בעולם הזה. עם ריכוז כזה של תורה של חיים וחיים של תורה וצדקות וחסד וחקלאות וקדושה וטהרה והכל ביחד בעולם, בגלובוס, כמו שנוצר במקום הקדוש הזה בגוש קטיף. הילד מת. חרב. אתם יודעים מה צריכה להיות המסקנה? הוא לא ישוב אליי. אני הולך אליו. ואני צריך להרים את זה עוד יותר. ולהוסיף שם לא יודע את מה. אם קשה לי לראות בית כנסת בארץ ישראל נשרף, אולי התפקיד שלי עכשיו זה ללכת אליו דרך הליכה אל בית כנסת נטוש. אולי אחד מאותם מאות נטושים רק פה בתל אביב. אולי אתחיל למלא אותו. אולי זאת אחת האמירות. כי כאן אולי הוא לא נשרף. אבל כאן אני נטשתי אותו. אני הולך אליו. הוא לא ישוב אליי. ואם אני הולך אליו, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מאמין שיש לי כוח ללכת קדימה. ואז באה ההלכה, הלכה ג' חייב אדם לברך על הרעה, תשמעו איזו הלכה קשה, בדעת שלימה ובנפש חפיצה, כדרך שמברך בשמחה על הטובה. זאת נראית תביעה בלתי אנושית. מה אתה רוצה מהחיים שלי? אני מוכן לקבל גזירה, אני מוכן להגיד צידוק הדין, אני מוכן לקבל הכל, אני בכל נפשך. בשמחה? עכשיו תשמעו את התשובה למה. כי הרעה לעובדי השם היא שמחתם וטובתם. שלא נבין לא נכון. לא הרעה. ההמשך. למה? כיוון שמקבל מאהבה מה שגזר עליו השם, נמצא שבקבלת רעה זו הוא עובד את השם. ואם הדבר הגדול ביותר בעולמך הוא לעבוד את השם, יש דבר קשה יותר לעבוד את השם מבקבלת הרעה? אם הצלחת לעבוד את השם גם בקבלת הרעה, יש משהו שיותר יכול לשמח את האדם? שהיא שמחה לו. אתם שומעים את השולחן ערוך? זה אגב מדהים, פתאום השולחן ערוך חורג והופך להיות לכותב רעיון. זה לא הלכה. מספיק, היה צריך להגיד, חייב אדם לברך על הרעה, כי שם שמברך על הטובה. הוא מסביר. כיוון שמקבל עליו את הרעה מאת השם. כיוון שמבין שלא זו תשובה ואני הולך אליו. כי לא קיבלתי את חנני אלוקים וכי יש לי קול. אבל יש לי קול. גם אם איבדתי את ממוני ואת גופי ואת תורתי, אני שלם. עצם הידיעה הזאת שהוא מקבל לו עלינו את הרעה, הרי זאת עבודת השם הכי קשה שיש, והוא עמד בה. והיא שמחה לו. זה מושג אחר לגמרי מהשמחה שאנחנו רגילים. לא כתוב חייב אדם לברך על הרעה בשמחה של טופים ומצלתיים כמו שמברך על הטובה. זו שטות. חס וחלילה. אתם יודעים מה היא שמחה, אומר השולחן ערוך? היכולת שלי להיות עובד השם באמת. אתם מבינים מה אומר רבי עקיבא? כל ימי הייתי מצטער, אי מתי יבוא פסוק זה לידי בכל נפשך? כל ימי הייתי מצטער, אי מתי יבוא פסוק זה לידי? עכשיו שבא, אני שמח. כל ימי עשיתי הכל שלא יבוא פסוק זה לידי. כי תפקידי הוא מי יודע. וחנני השם וחיי הילד. אבל אם אני מגיע לשם, אז כל ימי הייתי מצטער שלא באתי לכל נפשך. מה זאת סתירה? בכלל לא. זה רבי עקיבא שכל ימיו אמר וחי בהם ולא שימות בהם. את כל ימי הכיפורים שחלים בשבתות על כל היהודים צריך לחלל כדי להציל מספק ספיקה של פיקוח נפש של ילד יהודי אחד. אבל כל ימי הייתי מצטער, אם אתה יבוא פסוק זה לידי שנאמר בכל נפשך. ועכשיו שבא, ולא הקיימנו? איך הקיימנו? הרי לא היה לו דיון אם הקיימנו או לא. הרומאים מוצאים אותו להורג, מה זה בלא הקיימנו? מישהו שאל אותך בכלל? אתם יודעים מה זה בלא הקיימנו? כמו שרבי עקיבא מקיים, בשמחה, זה בלא הקיימנו. עכשיו שבא לידי, אתה חושב שאני אקיים את זה פחות ממה שראית את רבי עקיבא מקיים את הכל? אתה עוד לא מבין איך רבי עקיבא הולך לקיים את בכל נפשך. עוד לא ראית את זה. איזה בכל נפשך הולך להיות. יש רגעים שבהם התהליך צריך להיות התהליך הזה. הילד מת. קמים, אוכלים לחם ומתחילים ללכת אליו, אל מה שהשאירו, אל היסוד, אל הרעיון. אנחנו בחודש אלול ובין כסל לעשור ובימים של תשובה. איזו פרשת תשובה, הפרשה הזאת של דוד המלך. חטאתי להשם. וחטאתי להשם יכול להביא למשבר נורא. ולמרות שחטאתי להשם, יש לי את הכוח הכפול הזה. חטאתי להשם, אבל הקדוש ברוך הוא לא נטל ממני את הזכות לומר מי יודע וחנני השם. אהיה החוטא הגדול שבעולם. לא נטלה ממני זכות התשובה לומר וחנני השם. אולי בחיי הילד. אבל מבחן אמונתי יבוא אז בצד השני. שנייה אחת אחרי. מת הילד ויאמרו לו מת. ויקום. כי עכשיו אני הולך אליו. בתוך כל הפטרות הנחמה, ובזה אני עומד, כל שבת יש את ההפטרה המיוחדת שלה. כל שבת מתקדמת בהפטרות הנחמה. לא ניכנס כי הזמן מאוד מאוחר, ואני רק אומר משפט אחד. ההפטרה של השבת הקרובה, רוני הקרה לא ילדה. רוני הקרה לא ילדה. פצחי רינה וצהלי לא חלה. כי רבים בני שומעימה מבני בעולה, אמר השם. אני חייב לומר לכם, זה פסוק מאוד מוזר. רוני הקרה לא ילדה. צריך להגיד, רוני, אישה שזכית כן ללדת. על מה רוני? רוני הקרה לא ילדה. פצחי רינה וצהלי לא חלה. חלה זה הריון. למה מזכיר לנו הנביא את העקרות, את הלא חלה, כדי לומר לנו רוני? גמרא בברכות מספרת על אותו צדוקי שבא אל רבי מאיר, שבא אל ברוריה, ואמר לברוריה, רוני הקרה לא ילדה? משום דלא ילדה רוני? שאלה של צדוקי, מה ששאלנו. היא עונה לו מה שהיא עונה לו, כהתרסה. אבל אני חושב שיש פה משהו מאוד עמוק. הרוני הוא לא רק על הלידה. הרוני הוא על הכוח שלך להבין את עקרותך. הרוני הוא על הכוח לעבוד את השם בשמחה מתוך המצב הכי קשה הזה. הרוני הוא לדעת אני הולך אליו. קיבלתי פחות עזרה, הוא לא שב אליי. פחות ראיתי עין בעין את העזרה שאני מקבל. ממילא עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, אני צריך לעשות את זה עם כל הכוחות. הרון הוא גם על הלידה, ודאי. אבל הרון על הלידה, בסדר, זה הגיוני, זה ברור, זה שמח. אבל כשהרון הוא על הלידה של ההכרה, כשהרון הוא על הידיעה לברך לא רק על הטובה, אלא לברך על זה שהקדוש ברוך הוא הביא אותי למקום שממנו אני צריך להתחיל ללכת אליו. הידיעה הזאת זה רוני מיוחד. ובשעות האלה ובימים האלה אני חושב שמתוך השבר שכולנו כחברה, כעם, כארץ, כמדינה חיים, חווים, זאת החובה שלנו עכשיו. איך לוקחים את השברים האלה וקמים אחר בבוקר ואוכלים לחם, לא לחם של אדישות, זה לחם רע, לחם של מי שמבינים שאם הקדוש ברוך הוא מבקש ממני מפה להתחיל ללכת אליו, אז אני הולך אליו. ואני הולך ויש לי קול. ודווקא אז בא לידי ביטוי כמה אני שלם. ובמבחן הזה, בשעה הזאת, זה אולי המבחן שאבי קרא לו כשדיברנו לידה. לידה מסוג אחר. מושג שלא חשבתי עליו לפני כן. אבל אולי מתוך הלידה הזאת, בעזרת השם, נזכה ונראה באמת, ודאי נזכה ונראה באמת, גם את המשכה של ההפטרה, הרחיבי מקום הולך, ויריעות משכנותייך, יתו, אל תחסוכי, האריכי מיתרייך, ויתדותייך חזקי, עד באמת לאותה נחמה וגאולה וישועה שלמה עלינו ועל כל ישראל.